שלום לכם, וברוכים הבאים ללהתעורר. בפרק של היום, אני משוחח עם יעקב רז. רז הוא פרופסור אמריטוס מהחוג למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. תחום ההתמחות שלו הוא אסתטיקה ותרבות יפן, ובעשורים האחרונים הוא מלמד וכותב בעיקר על בודיזם ומסורת הזן. רז חיבר כ-18 ספרים ותרגומים, וכן אין ספור מאמרים. פרסומיו, כמו תחומי העניין שלו, עוסקים במגוון רחב של נושאים, מתיאטרון ושירת הייקו ועד מרטין בובר, מכנופיות פשע מאורגן ועד מדיטציה וחקר התודעה. רז הוא גם אחד ממורי הדרמה הראשונים בישראל, וייסד בין השאר ביחד עם נחי אלון את פסיכודרמה, בית הספר לתורת הנפש הבודיסטית. יעקב רז הוא פעיל חברתי מזה שנים ארוכות, והוא ייסד והיה שותף בהקמת מספר עמותות למען אנשים עם צרכים מיוחדים, למען חברה רב תרבותית בישראל, ולקידום דיאלוג בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. בשיחה של היום הוא מספר על מהו בעבורו תרגול בודיסטי. אנחנו משוחחים על האפשרות של התקדמות רוחנית, בחירה חופשית, היחס שבין תודעה לעולם, המחקר המודרני של התודעה, קרמה ונושאים נוספים. כהקדמה לשיחתנו, אני מציע לכם את סיפור הזן הבא. מורה הזן, צ'ינג יואן ווי שין, כשכבר היה בא בימים, אמר, לפני 30 שנה, לפני שהתחלתי לתרגל זן, ראיתי ערים כערים ומים כמים. לאחר מכן, כשפגשתי מורה, הצלחתי להתקדם ולראות, הערים אינם ערים, ומים אינם מים. אפילו עכשיו, לאחר שהגעתי אל המנוחה, אני שוב יכול לראות שהערים הם רק ערים, ומים הם רק מים. גם אם הסיפור נראה לכם סתום, אל דאגה. פשוט שימרו אותו איתכם בזמן שאתם מקשיבים. ואני מקווה שנצליח להעביר אותו יחד עד לתום השיחה. וכעת, ללא הקדמות נוספות, קבלו את יעקב רז. שלום, פרופסור יעקב רז.
שלום, ארז.
נפתח בגילוי נאות, אני תלמיד שלך, והדיאלוג בינינו נמשך כבר מעל 2 עשורים.
נכון.
קשה להאמין, אה?
וואלה, נכון.
ובשיחה של היום, מה שהייתי רוצה לעשות זה לתת למאזינים שלנו בעצם איזה הצצה קטנה לדיאלוג הזה. אז בחרתי כמה שאלות שמעסיקות אותי, וכמה נושאים שאני יודע שמעסיקים אותך. יש לנו וויסקי יפני משובח, ואני בטוח שזה יהיה בעבורנו לפחות מעניין. אני מקווה שגם נצליח לייצר כמה תובנות מעניינות עבור המאזינים שלנו. בדרך כלל אני מתחיל בלבקש מהאורחים שלי לספר קצת על מה הביא אותם לדרך, תהליך הם עברו וכן הלאה, אבל מכיוון שאתה אחד המורים הוותיקים בארץ, הייתי רוצה דווקא לבוא מכיוון אחר ולשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך היום בתרגול הבודיסטי שלך, בדרך שלך?
אני חושב שזה רב פנים. יכול להיות שזה היה רב פנים מההתחלה, ואני לא בטוח שאני זוכר. מה שנקרא התרגול, אני חושב שהוא בעיקרו ביום-יום, באיך אני עושה דברים, ובתוכו יש משהו שהוא כאילו יותר טכני, כלומר, אני יושב, עושה מדיטציות. אני מתרגל גם עם קבוצה, שכבר היית חלק ממנה, היא כבר 30 וכמה שנים, לא בדיוק אותם אנשים, אז אני מתרגל גם עם אחרים, שזה תרגול גם כן. להיות מורה, אני לא מדבר עכשיו על ההילה המיסטית, אבל להיות מורה או מנחה זה משהו שחוזר אליך כידוע לך, אז חוזר אליי גם כן, הצורך לענות לשאלות שמתחילים, או כל מיני דברים בלתי צפויים, וגם להיות עם ותיקים שואלים גם כן, זאת אומרת גם ההוראה היא חלק מהתרגול שלי, והיא חלק מהדנה שלי לעולם, זאת אומרת, אני מקווה שזה עושה להם טוב, שהם עושים אחר כך טוב, כמוך למשל, וכן, הרבה פעמים כשאני מדבר על יום-יום, אתה יודע שאני לא כך אוהב את הביטוי הזה, אבל אין לנו מלבד היום-יום, אבל נגיד שאני לא יושב מולך ולא יושב בפורם של המדיטציה, ולא מתרגל הוראה או עם הסנגה שלי, כן, הרבה פעמים יש את העד הקטן הזה, בעין, שאומר לי, רז, שים לב. ולפעמים אני אומר את זה קבל עם ועדה, לפעמים אני אומר את זה בכל רם, לעצמי. אתה מהלך ברחוב, לא רק על המדרכות, אני מדבר על משהו שפתאום העד הזה, זה לא איזה משגיח, זה לא איזה מורה חמור סבר, אבל הוא מזכיר לי. הוא מזכיר לי על תשומת לב, מזכיר לי על ראייה של האחר, מזכיר לי הקשת של אויבים ידידים ודעות, ונכון ולא נכון וצודק ולא צודק. הוא מזכיר לי את זה. עכשיו אני אומר את זה יותר מדי אלגנטי. אבל הוא מזכיר לי, גם באירוניה לפעמים, ולפעמים בחומרה גדולה מאוד, הוא מזכיר לי באמת את כל התורה, לא במונחים של התורה תמיד. הוא מזכיר לי שזה משהו קרמטי. זה לא תמיד מרגיע, לפעמים זה הפוך. לפעמים זה ממלא אותי באיזה עצב מאוד גדול, אבל יש שם איזה עד, שהוא לא אני, הוא לא אני, אבל הוא נקרא לו לצורך השיחה שלנו, נציג הדהרמה בחיי, וזה אפילו על דברים שיש לי הרגשה שאני כבר מיומן בהם, אני יודע, החיים שלי עם הבן שלי, עם יוני, שהוא אדם עם צרכים מיוחדים, וגם איתו, וגם עם אחרים, גם עם תלמידים, וגם, אני חושב תרומה למשל, לעשות טוב בעולם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שפחות אותי ככה מטרידה. לא יודע אם מטרידה, אבל לפחות אני ככה מסתובב סביבה במעגלים. וזה בעצם השאלה של התקדמות. זאת אומרת, אני היום נגיד מתרגל 20 שנה. עכשיו אני מניח שבמקום שאתה מתרגל בו, נראה לך 20-25 שנה, זה נראה לך אולי תחילת הדרך. וככה גם לי באיזשהו מקום, כל מיני שלבים במהלך הדרך הזאת, יש איזשהו מקום שבו מצד אחד אתה מסתכל אחורה, אתה בונה איזשהו נרטיב מסוים של התקדמות, או נרטיב מסוים שלפיו אתה מרגיש שהתורה, שהדרמה בעצם שינתה את חייך לכיוון חיובי. ומצד שני אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, לא ידעתי אז כלום לגבי הדרמה, לגבי החיים, כי הרי יש גם מובן שאנחנו מתבגרים ואנחנו רוכשים עוד חוויות ואנחנו רואים את החיים אחרת, בין אם אנחנו עושים מדיטציה או אם אנחנו בודיסטים או בין אם אנחנו סופים. ואז העניין הזה בין האם יש בעצם התקדמות, האם יש לאן להתקדם, האם בעצם יש איזשהו מקום של התפתחות בדבר הזה, או שזה גם איזשהו סוג של אשליה שאנחנו בונים רק באופן אנכרוניסטי בדיעבד, שאנחנו מחברים את הנקודות שנראות לנו מתאימות לגרף.
שאלה מצוינת, בגדול אני חושב שזה האפשרות השנייה, כלומר שבדיעבד אנחנו בונים איזה סיפור של הצלחה או של התפתחות. אתה יודע, באמת התפתחות זה סיפור, זה סוג של הבניית מציאות. לא רק שלא ידעתי ולא תכננתי מעולם, נכנסתי לזה כי הרגשתי שזה עושה לי טוב, אחר כך הרגשתי שאולי במעט זה עושה טוב גם לאחרים, אבל כל דבר שאני אגיד בעניין הזה שהוא יותר טוב, הוא חשוד בכמה דברים מאוד קשים. א', אין קבוצת ביקורת, אי אפשר לדעת עם יוני בני או עם המציאות בארץ או עם נסיעותיי ליפן האקדמיות ולא הבודיסטיות, או השיהות שלי, החיים שלי ביפן, או לא יודע, פוצצויות על השמש, מה הם עשו ואיך הם עיצבו את חיי, ואין לדעת איך זה היה במסלול מקביל. המילה התפתחות חשודה עליי גם במדע, דרך אגב. אני בטוח שיש הרבה מאוד הישגים שהם באים לידי ביטוי בכל מיני דברים. נגיד, מבחינתי המיטיב יותר בתחום הרפואה, נגיד. אוקיי, אבל אני לא בטוח שבאופן עקרוני יש איזו התפתחות במדע. זה לא אומר משהו נגד המדע. אני מאוד מאוד סקרן בעצמי, ובדרכי שלי אני קורא כהדיות גם דברים מתחום מדעי הטבע. ואני קשור עם אנשים, ויש לי דיון איתם, ומאוד מסקרן אותי, אבל להגיד שיש התפתחות, שהעולם של אריסטו היה פחות טוב, הוודאי שמבחינה האתית, שהעולם של אריסטו, של אפלטון, היה פחות באיזושהי צורה מהעולם שלנו, גדולי הפילוסופיה נולדו לפני 2500 שנה, גם ביוון, וגם בסין, וגם בהודו, וגם, אני לא בטוח לגבי עניין הזה, אבל מצד שני, אני אומר, אוקיי, אני נכנסתי לעולם הזה יחסית אפילו קצת במקרה, ונדבקתי בו, הרגשתי בו בבית, הרגשתי שהוא נתן לי ונותן לי הרבה מאוד, אז יכול להיות שזה יותר דברים מעגליים. אני כושל לפעמים כאחד הטירונים, בגילי המופלג, ואחרי 50 שנה שאני בעניין, אפילו יותר מ-50 שנה, אז אני קושר לכך עד הצירונים. זאת אומרת, מה שנקרא סתי, לזכור, לא רק תשומת לב, אלא לזכור, העד הזה שאני אומר, הוא מין מזכירה כזה. אז יש דבר של מקומות, אתה יודע ודאי ששאלו פעם מהשאלות האלה שמקובלות בזן, תגיד במילה אחת או משפט אחד, מהו הזן? ואחד המורים אמר, מה שהולם, מה שהולם. עכשיו, מה שעולה לפני 50 שנה, או כשהייתי אבא, שלא הייתי אבא, שהייתי פה, שהייתי שם, הוא לא מה ש... וגם עכשיו, מה שעולה ברגע זה, בשיחה בינינו, לא יהיה הולם בעוד 10 דקות או משהו כזה. ואני חושב שאחת התזכורות של אותו עד זה מה הולם. מה תואם, מה מתאים, מה נכון, מה מחובר במה שאנחנו קוראים בלשון המקצועית של הדהמה, בהתהוות גומלין, בשזירה. והרבה פעמים אני רואה שהטעויות הם לא רק ביני לביני, אני הייתי יכול, אני יודע, לעשות את הצעד ההוא שקשלתי בו בצורה אחרת, אלא מה קורה עכשיו בשזירה של העולם, לפחות הקרוב אליי, או הקהילתי, או הלאומי, או הקוסמי. ואיך אני בתוכו? אלה לא דברים שמוחשים. עכשיו, זה לא התפתחות. ליקוי חמה זה לא התפתחות. זה מה שקורה. יש ספר נפלא שיצא בפורטוגזית, ותרגמו אותו לעברית. זה נקרא מוכר האתמולים. זה סופר פורטוגלי בין ימינו, מאנגולה. פורטוגזית זה מוכר העברים, פסט. זה איש שהמקצוע שלו הוא, המקצוע שלו זה לסדר לך עבר אחר. והוא מחלק כרטיסי ביקור בבתי קפה. תן לילדך עבר טוב יותר. הסיפור חכם בצורה בלתי רגילה, מנקודת המבט של סממית שרואה איך הוא עובד עם הלקוחות שלו, והם באים ואומרים איזה עבר הם רוצים, והוא בונה להם את העבר שלהם. ולאט לאט הם מתחילים להתרגל לעבר החדש שלהם, דורשים אפילו איזה מצבה או בית קברות. סיפור היסטרי, חכם, פילוסופי, מצחיק ועצוב. אז ככה אנחנו ברגע זה מתחילים לבנות את העבר שלנו, לרוב אנחנו לא שמים לב שאנחנו בונים את העבר. ואז העד הזה, האירוני, הלץ הזה, מזכיר לי שבעצם אני מספר סיפור.
אתה חושב שיש דבר כזה בחירה? זאת אומרת, בוא נניח, ברור ששנינו, אני ככה, טובת המאזינים, מניחים שברור שאין דבר כזה בחירה חופשית לחלוטין. זה, אני חושב שלא צריך להכניס את זה בחלל לדיון. אבל איך אתה רואה בחירה ברמה האישית שלך, ברמה של איך אתה חווה בחירה, ואיך אתה מבין האם יש בחירה בכלל? זאת אומרת, יש, גם לאור מה שאתה אמרת, וגם אני אומר בעצמי, לאור התרגול שלי, יש איזושהי תחושה מאוד מאוד עמוקה של נבחרות, במובן של הפאסיב, שאתה, בעצם המציאות בוחרת אותך לא פחות מאשר אתה בוחר את המציאות. ובמקום הזה, הרעיון בכלל של בחירה נשמע לא קונסיסטנטי, זאת אומרת, הוא בעצם, עצם הרעיון, למי יש בחירה? הרעיון של בחירה מחייב המון המון הנחות שלא בטוח שגם התיאור שאתה הצגת עכשיו מקבל אותם. זאת אומרת, אולי אנחנו יכולים לבחור עבר, במובן שלבחור איזה סיפור, אבל הרי רוב האנשים חושבים על בחירה כמשהו לעתיד. זאת אומרת, שהם עושים בהווה החלטות שישפיעו על העתיד שלהם מתוך איזושהי בחירה.
תראה, אני חושב במבט היסטורי קצרצר, אני לא הולך לדברים האלה, ואני גם מפקפק בתקפותם, אבל במבט היסטורי מסוים, אני חושב שחלק מהעולם המערבי, או זמן מסוים במעלה מערבי, נתן שיווק יתר, בלי אמת בפרסום, על הדבר הזה שנקרא בחירה. עכשיו, כשאני מביע פיקפוק ברגע זה, ותכף אני אנסה להסביר אותו, אני לא הולך לצד השני. אתה יודע, חלק מהטעויות שיש, שהבודיזם אולי מתקן אותן, זה הטעות של השניות. אם זה לא זה, אז זה היפוכו. לא. יכול להיות איזה מנעד בדרך, זאת אומרת, או שיש בחירה חופשית ושרירותית שאני בוחר ואין בלתי, או שיש רק משהו דטרמיניסטי, גם הדאויזם כבר התייחס לזה בזמנו, אני יודע, זאת אומרת שהנהר זורם שם, אז הוא לא בוחר ולא נבחר. הערוץ כאילו בוחר את זרמתו, אבל הוא יצר את הערוץ הרי, או ממשיך ויוצר אותו. ואם אתה שם שם איזה אלקטרודה, על גדת הנהר, אתה לא יודע מי יוצר את מי. אתה רואה אותו חותר ויוצר את הערוץ, אתה רואה שהערוץ מתווה את מסלולם של המים. כלומר, אני לא מתחמק, אני חושב שזאת באמת המציאות, אבל אני אגיד משהו יותר בהיר בעניין הזה. אחת השאלות שאותו עד, אני נותן לו עכשיו תפקיד דרמטי יותר מדי, אבל אותו עד מזכיר לי, זה מאיפה באה הבחירה. ההחלטה שלך לנהוג כך או אחרת, מאיפה היא באה. אני אגיד את זה בצורה יותר מדויקת, מאיזה רוחב היא באה. אתה יכול לבחור במשהו שרוחב ההחלטה שלו, רוחב הבחירה שלו הוא צר כעולם נמלה, ואז הקרמה אומרת, אתה תיסע בתוצאות. הקרמה אומרת, תמיד תיסע בתוצאות, אבל האם אני בוחר עכשיו, עכשיו מה לעשות, למשל, כאילו אתה לא פה, כי אני ואני 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 יודע מה זהו, ואני מנוסה ואני בקי והכל, והנוכחות שלך כאן היא רק מרחאות מראיין פסיבי שאני לא, אבל המבט שלך פה והדמות שלך פה והעבר המשותף שלנו פה והעובדה שאני עונה על שאלות ושיש פה נוכחות וכולי. אני לא רק מדבר במובן הפסיכותרפויטי חלילה שיש פה שניים ולא אחד, אלא שיש פה רוחב קטן כדוגמה של בחירה, אבל הרוחב הזה הוא גם יכול להיות יותר גדול. למשל, עכשיו עולה בדעתי ברגע זה שהפודקאסט הזה לא יישאר אצלך, הוא ילך, לא במובן שאני אזהר בבית דבריי, אבל הוא ילך לקהל שישמע אותו. זה רוחב בחירה. כלומר, אני יודע שאני מדבר אליך, אני יודע שאני מדבר אל אנשים, אני לא מדבר ביני לבין עצמי, והתשובה הקצרה היא דרך האמצע. כלומר, אתה לא בוחר באופן שרירותי, כי אתה בוחר מול עולם. אתה בוחר מול אדם. אתה בוחר עם אדם. אתה בוחר עם טבע. אתה בוחר עם הסביבה. אתה בוחר עם מה שאני קורא שזירה הזאת, שהיא תוות הגומלין. ההחלטה, המחשבה, סליחה, שאני בוחר מתוך עצמי ושל עצמי, מתוך איזו ריבונות אינדיבידואליסטית, הומניסטית, מודרנית וכו' וכו', היא אשליה. זה לא שייך לתוכן הבחירה, אם בדיעבד זה יתברר כנכון או לא נכון. זה המציאות, תגיד. אבל גם נקודת המוצא שאומרת, אני האינדיבידואל בוחר מתוך ריבונות של העצמי שלי וכל הדבר, זה אשליה מטורפת אותה. ולכן, דרך אגב, עולם הקרמה מדבר על סילוק הקרמה הטובה גם, לא רק הקרמה הלא טובה, לא רק מעשיך הרעים, אלא ככל שיש שם התכוונות שהיא אישית וקטורית שיוצאת ממני החוצה ללא מעגל חוזר של הסביבה הטבעית, האנושית, המשפחתית וכו' וכו', אז הבחירה יכולה להיות מה שהיא רוצה, אבל נילס בור עשה את ניסוי הדוכנים, הוא קרא לזה. ניס בור היה כמובן אחד מיוצרי החוקרים החשובים של מכניקת הקוונטים, והוא מאוד אהב מערבונים, והוא דיבר עם התלמידים שלו על הסצנה המפורסמת שיש בכל מערבון, בסוף, לקראת הסוף, היי נון, עומדים שם, זהו, טוב והרע, וכל הרחוב מסתכל, וקאטים בין הידיים של הטוב והרע, על האקדח כזה, והוא אומר, תמיד הרשע שולף ראשון, והטוב מצליח לשלוף ולפגוע בו. הוא אמר, that's because we decided, not deciding. ואז הוא אמר שזה עניין מדעי דרך אגב, הוא עשה ניסוי עם התלמידים שלו, לא עם כדורים חיים כמובן, אבל עם כדורים דמה או משהו כזה, ומדדו וראו שבאמת הטוב הוא decided. כלומר, הרע עושה איזשהו שיקול שלוקח את אותו הרף שנייה שבגללו הוא מפסיד. והשיקול בא ממנו החוצה, ואתה, גם אני, עשינו אמנויות לחימה, זה א' ב' הדבר הזה, שאתה לא מחליט אלא מגיב, או הולך יחד, רוקד עם הסיטואציה. החלטה בחלק גדול מאמנויות הלחימה, החלטה חד-כיוונית, היא ערובה לתבוסה. כשאתה בוחר מתוך רוחב צר של עולמך שלך, אתה תזיק, או עלול להזיק גם לעצמך וגם לסביבתך. אני לרגע אחד אומר משהו ככה לתזכורת לשומעים, קרמה זה פעולה ותוצאתה, פירייה של פעולה מכוונת, כוונה. צ'טנה קוראים, אוקיי? הרי כל פעולה יש לה תוצאה. זאת שיוצרת סבירה קרמטית היא זאת שיש לה כוונה, שמלווה בכוונה. מה זאת אומרת כוונה? כוונה אומרת, אני חושב טוב, לא חושב רע. אני רוצה להיטיב איתך, אני רוצה לחבק אותך, אני רוצה לתת לך, רגע, לא שואל אותך אם אתה רוצה את הדבר. אז, והעולם כמובן הרבה יותר מסובך מהדוגמה הטיפשית שנתתי ברגע זה. במקום כוונה שתהיה התכווננות. ההתכווננות אומרת שהבחירה שלך היא לא שרירותית, היא לא נקודתית, היא באה מרוחב. לא תמיד יש לך את האפשרות לעשות את הרוחב הזה, לא תמיד יש לך, אבל הרוחב הוא לא תמיד, אתה אומר, לפעמים אני צריך לבחור במצב חירום. או מצב שצריך לבחור ברגע זה, עם ימינה או שמאלה, אז זה נכון, שם הרוחב הטבוע בך כבר, כתוצאה מאימון, שאומר, אני יש משהו שבוחר מתוך רוחב. מתוך רוחב, דרך אגב, זה נדיבות, זה חמלה. הרוחב של החמלה נותן לך להכריע כך או אחרת, ולפעמים הוא מכריע. מה שנילס בור הראה זה שיש איזושהי אינטליגנציה שבוחרת מה לעשות, שהיא לא האינטליגנציה האישית של השולף, במקרה הזה של ניסוי אקדחנים.
אני אולי יוסיף או ככה יציע גם תובנה משלי, ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב. אז באמת יש את העניין של הענות. זאת אומרת, בעצם איזשהו מקום שנענה למציאות, מציאות פועלת עליי,
נכון.
ואני יכול לענות בצורה מסוימת. זה לא בדיוק בחירה,
נכון.
במובן, אתה באמת נתת את הדוגמה של אומנויות הלחימה, אפשר לתת גם את הדוגמה נגיד של גלישה על איזשהו גל. זאת אומרת, אין לי באמת בחירה ברגע שאני נכון, על הגל,
נכון.
אני יכול לענות לאופן שהמים לוקחים אותי ולהשתמש במיומנות שיש לי של השיווי משקל, על מנת להישאר על הגל ולא ליפול.
נכון.
לצורך המנת. יש שם איזשהו הענות, אבל זה לא באמת בחירה. זאת אומרת, אני שלל התנאים, הם לא בידיי, אלא רק בעצם היכולת שלי להיענות להם בצורה מסוימת, כמו שגם ציינת בצדק, שהיא אפילו לא מודעת ברמה, שאם אני אחשוב רגע איך אני נהנה לגל, אז מן הסתם אני פול מהגלשן. זאת אומרת, אז במובן הזה כן, אני גם אקח את זה לעוד איזה מקום שגם מעניין אותי מה אתה חושב עליו. סיפרת איך הרבה פעמים אתה נופל כמו אחד הטירונים, נכון? זאת אומרת, קורית איזושהי סיטואציה בעולם, ואתה מגיב אליה בצורה שהיא לא מטיבה נגיד, או שהיא מונעת ממקומות של, לא נקרא להם מרוכזי אני, או לא נדיבים, או מין מקום כזה שנסגר מול הדברים.
נכון.
ואז בעצם, זאת אומרת, מבחינתי, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, אז יש נטייה אנושית לביקורת. ודאי, זאת אומרת, ודאי, אנחנו אנשים כמונו, כמובן, שמתאמנים עשרות שנים, יגידו, איך אני, ש-20, 30, 50 שנה מתאמן, איך אני נופל כאחרון הטירונים? אבל יש גם את המקום הזה שאומר, זה היה בלתי נמנע, וזה אחלה שיעור. אז אני תוהה איך אתה רואה את המקום הזה, שמצד אחד הנפילה, כמו שאתה קראת לזה, היא בלתי נמנעת, עובדה היא קרתה. אבל מצד שני...
הבאת דוגמה יפה של העניין של הענות, המילה הזאת היא מילה מאוד מתאימה לדעתי. כל אדם שנוהג עושה, נהיגה פשוטה בכביש. היא בדיוק הדבר הזה. ברור שיש לך איזה יעד שאתה נושא, אבל אתה לא עוסק בפעולה של בחירה כל רגע ורגע, יחד עם זה אתה לא זורם באופן פסיבי, זה יהיה תאונה וזה יהיה תאונה, זאת אומרת כל אחד מהקצוות האלה יהיה תאונה, מה שאתה עושה, אתה נכנס מכביש צדדי להייווי, ואתה משתלב שם עם משהו. אני קורא לדבר הזה, שוב, זה נשמע כאילו משחק מילים, אבל זה לא, הפועל מתפעל בעברית הוא כזה, זאת אומרת שזה מה שקוראים בדהרמה, פעולה ללא פועל או מחשבה ללא חושב, זה לא טמטום, זה משהו שאומר אני עכשיו נענה לדבר שקורה ברגע זה. להפך, זאת אינטליגנציה יותר גבוהה מאשר אינטליגנציה, מה שנקרא אינקובציה לפעמים, היא הולכת לאיזה רוחב שאני הפרטי, אם אני תקוע בטקסט או ביחסים או משהו כזה, אני שמה ארצה או להיות צודק, או לתקן את זה, או לעשות משהו טוב, יש לי כוונות טובות, אבל אני כושל שוב ושוב, כי רוחב ההחלטה, או רוחב הבחירה הוא צר. לגבי השאלה השנייה שאמרת, תראה, הדבר הזה של הביקורת העצמית, יכול להיות עוד סוג של פפנצ'ה, ואתה מתחיל, ואז ביקורת על ביקורת, כי אתה כבודיסט מושלם, אתה גם לא צריך להיכנס לביקורת הזאת, וכולי, ותלמידיי ותלמידיך, וגם אני פה ושם, ברור שכלשב בזה, איך יכולתי, ואיך לא ראיתי, ודברים כאלה. אני חושב שגם אם זה מתעורר, זה גובע יחד עם חוויות אחרות, לא ממש שזה חסך חשיבות. בן אדם צריך לעשות חשבון נפש אם הוא פוגע או לא פוגע במעשיו, בעצמו, בעיקרים לו, או בעולם הגדול. חשבון נפש במובן של שיפור ההיענות, לא שיפור התכנים, זה מה שאני רוצה להגיד. כי מה שלומדים בנהיגה, אם אני חוזר לדוגמה הזאת, לומדים כאילו תכנים. אתה לומד את הטכניקות של איך האוטו בנוי, ואתה לומד את התמרורים, ואתה מתאמן עליו, זה לא מה שאתה לומד. זאת אומרת, אתה לומד גם זה, אבל זה מלמד אותך בעצם את ההיענות הנכונה. זה מה שאתה לומד. שהיא חסרת תכנים. הוא לא נותן לך המורה, הוא לא נתן לך את כל האופציות שיהיו לך בחייך בזמן נהיגה, במשך עשרות שנים, על כל שביל שתנהג בספרד, אני יודע, או איזה משוגע שיצוץ לך. הוא מאמן אותך בהיענות נכונה, היא חסרת תכנים. ואז, כשבא הדבר הזה שאני כאחרון הטירונים כשלתי, בעצם משהו שלפעמים הוא מודע לי ולפעמים לא מודע לי, בודק את יכולת ההיענות שלי, את יכולת לא בפעם הבאה שהסיטואציה הזאת תבוא, אני אעשה אחרת. זה הדבר הכי טיפשי שיכול להיות. לכן אני אומר הרוחב. אני חושב שהאימון הוא ברוחב ההיענות. זה האימון.
השביעי באוקטובר ומה שקורה לנו מאז והמהפכה המשטרית שהייתה עד אז, קורונה שהייתה לפני כן, לפחות בתחושה שלי אנחנו חווים איזושהי תקופה שהיא מלאה באירועים ומקרים ותופעות שמאוד מאוד מערערות, מאוד מאוד ככה מטילות ספק בכל מיני הנחות שהיו לנו לגבי המציאות. ברמה האישית, אחד הדברים שאני מוצא זה שדווקא במציאות הזאת, אולי אחד הדברים היחידים, או ודאי אחד הדברים המועילים שאני יכול לעשות, זה לאמן את התודעה. כי בסופו של דבר יש כל כך הרבה דברים שקורים שהם לא בשליטתי, אבל על העניין הזה, עד כמה שאנחנו מקבלים שיש איזושהי סוג של הענות, אני יכול לתרגל ולעבוד, להתבונן. זה צד אחד של העניין. אבל הצד השני זה שיש מציאות. והמציאות היא באמת היא מאוד מאוד קשה, והיא גם מחייבת תגובות. מכל אחד מאיתנו, לא משנה איפה הוא נמצא. ואחד הדברים שאני, ביני לבין עצמי, אני מוצא את עצמי מהרהר בהם, עד כמה באמת אני יכול להסתכל על המציאות בצורה צלולה, ועד כמה אני יכול לגזור משהו מזה לגבי האופן שאני צריך לפעול בעולם. זאת אומרת, אם יש איזשהו משהו בבודיזם שמדבר על מציאות כתלויית תודעה, אז יש גם איזשהו מקום קצת מטעה במרכאות שאומר, אוקיי, זה בתודעה. יש אסכולות כאלה שגם מדברות על זה, שהמציאות היא יציר של התודעה. אבל איכשהו בתחושה האישית שלי, לפחות בתקופה האחרונה, יש איזשהו הגברה של שני השדות האלה. זאת אומרת, מצד אחד, כן, צריך לאמן את התודעה, כי המציאות היא overwhelming, היא גורמת לנו תחושות מאוד מאוד קשות, המפגש איתה. אבל מצד שני, יש גם איזושהי מציאות שצריך לבחור איך להגיב לה.
אני חושב שמה שקורה הוא דבר אחד, לא שניים. כשאני אומר בין התודעה והמציאות, כשעושים בהרבה מאוד תורות קלאסיות, כולל התורות הבודיסטיות, מה שאני קורא שלילת התארים, שזה מונח פילוסופי, כלומר, הישות או האלוהות או המוחלט, הוא מעבר למילים, ולכן אני יכול לדבר עליו רק במונחי שלילה, מה הוא לא? זה מצוי בהינדואיזם, זה מצוי בבודיזם הרבה מאוד, זה מצוי בתורות הנוצריות המיסטיות, זה מצוי בקבלה, זה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה וכולי, וכאילו מגיעים לאיזה מקום של ריקות. ואז יש ערבוב בין שלילת התארים לבין שלילת המציאות. ואני אומר, צריך להיזהר, מדברים בשלילת התארים, מדברים על זה שאי אפשר לתאר. דרך אגב, באמת, לא רק את האלוהות, תסלח לי על ההשוואה, גם אותך, אוקיי? כי כל מה שאני אתאר אותך זה איזשהו, לפי איזה מדד אני אתאר אותך, כתלמידי, כאדם, כחברי, כמישהו שאני אוהב, או כמרצה באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטת תל אביב, או כמפעיל אולפן זוטה. הרי תארים הם נגזרים מאיזשהו חיתוך שאני עושה במציאות מראש. והחיתוך הזה הוא יכול להיות ענייני. עכשיו באת אליי ואנחנו עושים פה עכשיו אולפן קטן ואנחנו אומרים, כל אחד לא צריך להיות בודיסט, מבין שלפני שתי דקות הוא סיפר לעצמו סיפור. בסופר, ברחוב או מול וידאו של איזה מורה גדול שהוא ישב, הרי מראש הוא ישב כבר עם האימאז' של המורה הגדול, הוא הולך. עכשיו בתוך הדבר הזה, התעתוע הנוסף שנוצר, גם בתורות הקלאסיות, אבל גם בתורות התודעה המודרניות, זה שהתודעה עצמה הפכה לאובייקט, שאפשר לפצח אותו. אבל אי אפשר, אפשר להיות בתודעה, זה מה שאנחנו אומרים, זאת אומרת, מהזן ועד בובר, יש התנסות ממשית, שבתוכה אין את הפיצול הזה בין יודע ונודע, בין תופס ונתפס. קורה שם משהו. לא שכחתי את שאלתך, כי היא שאלה חשובה. הפיתוח של האפשרות לתודעה בהירה, שאומרת, אני עכשיו מצוי בתוך המציאות, ותודעתי תורמת למציאות הזאת, וזאת הכרה, דרך אגב, שהיא, זאת עצמה הכרה שהיא בדרך לתודעה בהירה. שאני שותף ליצירת המציאות. זאת הכרה בהירה. כלומר, המציאות היא לא כפי שהיא בנפרד ממני, היא לא נמצאת out there, אבל היא לא כולה פרי השלכותיי. ויש איזה מסע ומתן בינינו. ההכרה הזאת לא יכולה להיות אונליין כל הזמן, כי אני לא עושה צעד אחד. אבל כן, באותו תרגול, כמו מדיטציה למשל, שלוקח איזה צעד הוא בעצמו זרימה, זה נכון, אבל לוקח איזה צעד מהזרימה הסוחפת, אתה יודע, שמצאתי על איזה נהר, איזה אי קטן, אני יודע, אני לא נסחף, הוא יושב לרגע אחד על גדותיו, ובמקום הזה אני יכול לראות את המנגנון, לא את התכנים, של יצירת ההדמיות שלי. אני לפעמים כאילו רואה אותו מכנית. אני לא יכול להגיד לך, אם תגידי, תתאר את המכונה הזאת שיוצרת, אני לא יכול לתאר אותה, אבל אני יכול להגיד לך שאני רואה אותה בפעולה. כשאני רואה אותה בפעולה, היא יכול להגיע לקיצוניות שאומרת, תשמיד את המנגנון הזה, אז א', זה אי אפשר, ב', לא כדאי, כי אני לא יכול להזמין משלוח בוולט, או לקבוע איתך פגישה, או דברים כאלה. אני לא יכול להשמיד אותו, לא צריך להשמיד אותו, וכמו בכל דבר אחר, כמו במכונית. אתה לא תנהג יותר מדי מהר, אתה לא תנהג יותר מדי לאט, אתה תענה. התודעה בהירה היא תודעה נענית. על ההיענות הזאת אפשר לעבוד. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על התעתוע של ההדמיות והדברים האלה, אנחנו שוכחים את תועלתן של ההדמיות האלה. יש ספרות, יש מוזיקה, יש שירה, יש שיחה בטלה בין שנינו, או דברים כאלה, הם נהדרים. אבל מה אנחנו יודעים שזה? אם אני משחק שח, אני לא הולך לחפש אחר כך מלאכים ופרשים ודברים כאלה. מה שאני רוצה להגיד, וזה השראה הדאויסטית, במיוחד של ג'ואנג זה, היא מאוד מאוד גדולה עליי. יש לנו הרבה נקודות מבט, אבל אנחנו מודעים לזה שהן נקודות מבט. ואין נקודת מבט אחת, ואחד הכשלים של חקר התודעה בימינו זה שרוצים למצוא את המקום הזה, בהיפוקמפוס או ברשת או בכל הדברים האלה, לדעתי לא יצליחו, כי אין כזאת. עכשיו, היא גם לא ריבוי, היא גם לא אוסף של נקודות מבט, אבל בכל רגע ורגע, אני עכשיו בנקודת מבט, אני מדבר במובן הכי פשוט מה אני רואה לנגד עיניי, אני לא רואה את מה שמאחוריי, ואתה רואה את מה שמאחוריי. ויחד עם זה, אנחנו רשת בתוך רשת בתוך רשת. החכמים אומרים לנו, תסתכל על הלון שבגן, תרים את כוס התה שלך.
כוס הוויסקי.
כוס הוויסקי שלך בדיוק, זה לא כתוב בכתבים, אבל אולי היה שם סאקה או משהו כזה. תרים את כוס הסאקה שלך, אתה יודע איך להרים אותו. זה, מה שאנחנו מדברים עליו, זה מה שבדאו אומרים, הידיעה שאיננה יודעת. מה זה הידיעה שאיננה יודעת? זה לא הידיעה שאין בה כלום שהיא טיפשה, זה האינטליגנציה של אינקובציה. שאתה תקוע עם משהו ואתה מניח לו, ויש שם אינטליגנציה גדולה מארז או מרז, גדולה שהיא טאפט, היא מתחברת לאיזשהו דבר שהוא כנראה פטור מהשיקולים שלי לפתור את הבעיה הטקסטואלית שיש לי ברגע זה, או המוזיקלית או הפסיכולוגית שיש לי ברגע זה. הוא מתחבר לידיעה שאיננה יודעת, וידיעה גדולה מאיתנו, אני חוזר לרוחב, ואני חוזר גם לסיטואציה שאנחנו נמצאים בהם, עליהם שאלת, וזה כמובן מטריד אותי ביותר. כי יש שני פנים לעיסוק הזה בתודעה. אחת זה, האם אני מגיב בהיסטריה או בנחת דעתי שאני בצד הצודק, כמובן, תמיד. אני תמיד בצד הצודק, ואתה בצד הלא צודק, ובאים תארים מאוד פשוטים להגדיר אותך. והנה בא, נקרא לזה המהלך הזה של שלילת התארים, שהוא מהלך מהיר דרך אגב, הוא לא, אני שולל תואר ועוד תואר ועוד תואר ועוד תואר. יש איזשהו מקום שאומר, קודם כל, תגובתך עלולה להיות מחוסה בתארים טבועים בתודעה. תארים קרמטיים. הרי תורת הקרמה אומרת שהחותמים הקרמה, אני קורא לזה חותמים קרמטיים, באים לידי ביטוי בלשון, בגוף ובתודעה. והתודעה והגוף מצידם והלשון יוצרים מציאות חדשה. למהלך הזה אני מאוד מודע, גם באופן אישי וגם באופן קבוצתי. איך אנחנו עבדים לסמים? לחותמים הקרמטיים האלה ששמים אותנו במחנה מסוים או בדעות מסוימות, ואפילו הדהרמה, לטעמי, חלק גדול מהתגובות שלה היו חותמים טבועים בתודעה. חמלה זה לא דבר רע, ולהביא אותה באופן אוטומטי, כאיזשהו דבר שהוא יפתור הכל, לא. להביא את המונחים הטבועים בנו כמתרגלי דהרמה באופן אוטומטי, זה משהו שהוא בעצמו בעייתי. לא בגלל שהוא בפני עצמו חמלה, אז מה היפוכה של חמלה? לא. אין חמלה והיפוכה של חמלה, אבל האוטומט הזה שבא עם כמה מונחים וטכניקות שאומרות שזה יפתור את העניין, לא. אני חושב שבעקבות הדברים שקרו, הבאת ובצדק גם קורונה, זה לא מעשה ידי אדם, אולי זה כן, אנחנו לא יודעים. 3 שנים של 3 אירועים קטסטרופליים, חלקם גלובליים וחלקם אזוריים, הדהרמה צריכה לשלול את תאריה שלה, ולראות מחדש לסיטואציה הזאת. איך אני מתרגל? שחלק ממנו זה שליית התארים. אני מזכיר לך שבודידרמה בא וקיסר סין קיבל אותו לרעיון. קיסר סין אמר, אני תורם לכל מיני דברים, אני מקים מנזרים, האם זה מה שנקרא צובר זכויות? הוא אמר לו, שום דבר, אתה לא צובר זכויות. כמו שאתה דרך אגב לא צובר זכויות על הכביש. אתה לא צובר זכויות על הכביש. אתה צריך עכשיו איזה משוגע בא וחותך, או הרמזור התקלקל, אתה מה שהולם באותו רגע. ומה שהולם באותו רגע לא בא מאוצר המילים של דהרמה. שהתורה שלמה היא איננה. היא לא מופיעה שם עם שלט דהרמה. עכשיו אתה צודק שזה שני דברים. אחד, איך אני מקבל את הדברים? האם אני עושה היסטריה לשנאה, להשמצה, לפילוג, או להיות צודק ולהוכיח עד כמה כל האחרים לא צודקים, או שאני חושב באופן שהוא פטור מהדברים האלה ושואל איך אני אגיב למציאות הזאת, איך אני בכל זאת יכול לעשות משהו טוב. זה עובר לצד השני, שפעולה בעולם, איך אני פועל בעולם. גם כאן, זה מה הרוחב של התגובה שלי? רוחב התגובה שלי הוא לאו דווקא שוויון נפש במובן של אדישות. קרו וקורים פה דברים נוראים. דברים נוראים לא בהגדרות פוליטיות, בהגדרות באמת, המציאות בכחותה, המציאות קשה, אנשים הרגו אנשים, אנשים הורגים אנשים. יש פה דברים שהם לא טוב דרך אגב בכל קנה מידה אנושי. לא טובים. ואני אומר, א', זה מהלך מאוד מהיר לפעמים, ולפעמים הוא אנליטי. מה הקרמה? כבר זה נעשה בזוי להגיד מה הקונטקסט של הדבר, זה כבר אי אפשר להגיד את הדבר הזה, אבל יש קונטקסט, לא יעזור. עכשיו נכון שהגדרת הקונטקסט היא יכולה להיות מעגלית, הקונטקסט של מצד ימין יהיה הקונטקסט הזה, והקונטקסט של מצד שמאל יהיה הקונטקסט הזה, אבל כן, אנחנו לא פטורים מלהגיד שהדבר הזה, ולראות שהדבר הזה לא צמח מלא כלום. אני מדבר על הכל עכשיו, גם קורונה דרך היום, גם קורונה. כשאני חושב בין השאר על ההתפשטות המהירה שלה, אז אומר, זה איזשהו דבר שבו אנחנו רואים את הטוב, הרע והמכוער, שבזה שאנשים יכולים לטוס מקצה העולם ועד קצה, ולצאת איתם את כל הווירוסים התרבותיים, הפסיכולוגיים והרפואיים. זאת אומרת, קודם כל העובדה שאתה יכול להסתכל ברוחב יותר גדול מאותו רגע, דבר שני, שאתה גם שואל, מה אני עושה עכשיו? אני לא מתבצר בעמדתי הצודקת, שדרך אגב לרוב היא לא כל כך פשוטה, צודקת או לא צודקת. כשאתה רואה את הצדדים האחרים, אתה כן, החמלה כמעשה, לא כאיזשהו ערך מופשט, אומרת, אני כן רוצה לדעת מה עובר בן אדם שנמצא בצד השני, בין אם זה הצד השני הפוליטי, בין אם זה הצד השני הלאומי. אני גם מגיע לאותו המקום שבו מה שנקרא הצד השני נשמט. כן. אני מגיע לאותו המקום שבו יש בני אנוש שעוברים את הדברים האלה, שחולים או שרוצים בדרכם לתקן משהו במשטר פה. תראה, זה הרוחב מתבטא בדבר שהוא מאוד פשוט, כמעט פשטני. כשהיה העניין של ההפיכה המשטרית, או של המהפכה המשטרית שרצו לעשות, אמרתי לעצמי ולחבריי ותלמידיי, אנחנו צריכים עכשיו לעשות תרגיל שבו אנחנו נטען את טענותיו של הצד השני בצורה הכי משכנעת. לא כאיזה דיון פילוסופי. ננסה להבין שיש פה גם דברים שיש איתם טעם שרוצים להיטיב. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? רוב האנשים מאוד התקשו להגיד מה טענותיו, לא רק למנות אותם כאיזושהי טענה שמיד מופרכת ברגע ציטוטה, אלא מה עובר בראש שלהם, שהוא לא רק מרושע ולא רק, הרי זה רוחב. הרוחב לא אומר שהכל נסלח, הרוחב לא אומר שאני לא עושה שום דבר, הרוחב אומר ש... מכיר את השיר של עמיחי, אדם בחייו, צריך לאהוב ולשנוא, גם לאהוב וגם לשנוא גם יחד וכולי וכולי. בעולם השגור יש לנו ניגודים, ואנחנו מחזיקים אותם עכשיו באופן שווה. אנחנו לא רוצים להחזיק אותם באופן שווה, כי אנחנו רוצים את הטוב ולא את הרע, אנחנו רוצים את המנעים ולא את המחאיב, אנחנו רוצים את הצודק ואת הלא צודק, אבל כשאנחנו עושים את החקירה באומץ, חקירה קרמטית באומץ, אנחנו רואים שהניגודים האלה בעצמם, הם בחלק גדול מהם אשליה, הטבעה של התודעה על המציאות. והאם אני יכול להיות במקומו של האחר, לא כחמלה במובן הרחוכי והענוג שלה, יש לי חמלה על כל היצורים וכל הדבר הזה. יותר קל על כל היצורים מאשר על השכן, דרך אגב. יותר קל על כל הברואים מאשר על השכן. זאת אומרת, האמירות האלה, לפעמים, אני מודה, מעצבנות אותי. אלה שמוכנים להרוג אנשים שלא מרחמים על חיות. אתה מבין? שמוכנים, מוכנים לסנוא את את השונא ולדבר בשם האהבה. יש משהו שהוא דורש בחינה מאוד קיומית של עצם החלוקה שלי אפילו המילה הצד השני. והדבר הזה, כשאני עושה את ה... לפעמים זה אנליטי לגמרי, לפעמים זה נפשי, לפעמים זה מדיטטיבי, אני מודד על הדברים האלה, על הסתירות האלה בחיי עכשיו, על הקשיים, על השיר הזה של עמיחי, לאהוב ולסנוא ולהרוס ולבנות, ומשם אני יכול לפעול יותר, אני חושב שבאופן יותר מיטיב או יותר צלול, כי חלק מהצלילות זה ראיית הסתירות הקיימות.
אני חושב שאולי אחד הדברים שאנחנו רואים בעקבות המאורעות, אולי זה קצת חושף מצד אחד את ההתמכרות של אנשים מכל הצדדים ומכל המקומות, כן, זה יכול להיות פרופסורים בהרווארד, וזה יכול להיות אנשים שהם בצד שמאל של המפה הפוליטית או בצד ימין של המפה הפוליטית, איזו התמכרות למודלים של המציאות.
נכון.
ובאיזשהו מקום קריסה, או פתאום שהמציאות מתנהגת בצורה יחסית אנומלית למה שאנחנו רגילים, רק ממחישה יותר מצד אחד את ההתמכרות, ומצד שני כמה המודלים האלה...
שבירים,
או לא קוהרנטיים, או בעצם שאתה מנסה...
כמו רק מודלים.
כמו רק מודלים, בדיוק.
נכון, לגמרי. לכן כשאני אומר את הבדיקה הזאת ש... לצורך הדיון, אני קורא לה בדיקה קרמטית, היא לאו דווקא קונטקסטים הפוליטיים או הלאומיים או דברים כאלה, זה גם, זה כולל את הדברים האלה, אבל היא בדיקה של מנגנון יצירת המודלים ולראות שהם מודלים. ההכרה בזה בעצמה היא דרך לתודעה בהירה יותר. ההכרה בזה, גם אם אתה משתמש בו, אז אתה יודע שהוא זה ולא אחר. ובאמת לפעמים אני... נדהם מאחיזתם של מודלים. עכשיו, הרי בדהם אנחנו מדברים על מודלים באשר הם מודלים, לא מודלים יותר טובים. אז בסדר, אתה מסכים לצורך קונטקסט מסוים על מודל מסוים, זה בסדר. גם הקונטקסט הדהרמי במנזרים, כל זה היה מודל, אוקיי. אבל בין אם זה בדאו ובין אם זה בזן או במקומות אחרים, או הסופים או כאלה, יצביעו חזור והצביע על זה שזה מודל. ואז בן אדם לרגע אחד מתנער, לפעמים זה מודל, לא יודע, מתמטי שלא נוגע לחייו, וזה אומר, בסדר, המודל הזה ממישהו בא והפריך אותו. כשאומרים במדע שתיאוריה מדעית היא כזאת שניתנת להפרחה, היא תיאוריה מדעית באשר היא ניתנת להפרחה, אתה יודע, המודל הוא מודל באשר הוא ניתן להפרחה, בהפרחה קיומית, לא הפרחה לוקלית, שאתה תופס אותו באיזשהו דבר שלקוי בתיאוריה שלו, אלא אתה אומר, אוקיי, זה עכשיו איזשהו מודל שאני מתנהל איתו, ואנחנו מסכימים עליו, דרך אגב, אנחנו צריכים רבים להסכים עליו, לא רק אני צריך להסכים עליו, אלא יש מודל לחיים, אבל המודל לחיים זוכר את הרוחב, והרוחב הוא דבר שאנחנו יכולים לקרוא לו ריקות, כחות, או כל מיני, או דאו, כל מיני דברים, אנחנו צריכים לחזור ולטבול בו, מדי פעם, בשביל לקבל פרספקטיבה, לפעמים אירונית, לפעמים הומוריסטית, לפעמים כואבת מאוד, על זה שהמודל כיסה את כל המסך.
או שצריך לעדכן את המודל.
או צריך לעדכן, כן, לעדכן אותו. רק אני אזכיר משהו שהתחלנו את שיחתנו לפני הרעיון, הידיעה שהמשחק הכפול הזה, של אותו לץ שנקרא תודעה, בא לידי ביטוי באחד השירים היפים של איקי, שהיה מורה ענק יפני של זן במאה ה-15. דרך אגב, זה שייך לעניין, בעקיפין הוא היה קליגרף גדול, וצייר גדול, ומשורר גדול, והוגה גדול, והוא כתב את השיר הקצר הבא. ציור הדיו הזה, של הרוח באורן, מי ישמע אותו? אתה התפעלת בצדק, גם אני התפעלתי בצדק, הוא מחדש, כי הוא את כל שאלות התודעה הוא שם בשיר הקצר הזה. זה ציור, זה לא רוח, אי אפשר לצייר את הרוח, ודאי שאי אפשר לשמוע את הרוח בציור.
וגם אין מי שישמע, כן.
ואין מי שישמע, והוא שואל באיזה חמלה ענקית, מי ישמע את הציור הזה, של משהו שהוא בלתי אפשרי, כי אי אפשר לצייר זה. ובכל זאת, אני קורא את השיר הזה, ואני שומע את הרוח באורן, ואני מריח את ריח מסוים, ודברים כאלה, והם באים באפי, ואחד עם זה, כשאני מדמה לעצמי את האורן, או את ציורי האורן הנפלאים שיש ביפן, של הסיגרה או כאלה, אז אני לא שולח את דיו אוחז בהם, כי הם לא פה, אבל כן. של זה אני כתבת שירה, והמשורר המודע לעצמו, כמו שייקספיר שואל, האם אדמה אותך ליום של קיץ? לא, אתה יותר מתון ויותר ענוג, זהו. הוא אומר, אני לא יכול לדמות אותך ליום של קיץ, אבל הוא מודע לעצמו, הוא כותב שיר נפלא, והנה הדמיה, אבל הוא בסדר.
זה, אני חושב זה היופי של השיר הזה, זאת אומרת, דווקא בגלל האי אפשרות שהוא מצביע עליה, זה הופך להיות אפשרי.
נכון, בדיוק.
זאת אומרת, הוא מצביע על אי אפשרות, שהיא ברורה, לוגית ובכל דרך אחרת, יש אי אפשרות, אבל דווקא האי אפשרות הזה, הוא מאפשרת לך לשמוע את הקול הזה.
נכון, וגם אושר חיי במובן, חיינו כולנו במובן הטוב של המילה, זה שאנחנו קוראים ספרים, קוראים שירים, ואתה מדבר איתי בטלפון לקבוע את הפגישה, ואני מדמה את ארז, וזה טוב, וזה בסדר. אבל אני לא נכנס לטלפון להחזיק בך עכשיו, כי אני יודע, זה טלפון.
אז אולי לסיום, ברקע של השיחה הזאת, היה לנו איזשהו דיון ככה, סביב הסיפור, עם סיפור מאוד מפורסם במסורת הזן, שהצגתי בפתיחה על הפרק הזה, והסיפור של צ'ינגואן ווישין, על הרים ומים. ולאור השיחה בינינו, אני רוצה ככה להציע איזשהו פרשנות לסיפור הזה, ותגיד מה אתה חושב, מעניין אותי לשמוע את הפרשנות שלך.
יאללה, לך על זה.
הרים כהרים ומים כמים, זה שאנחנו מכורים למטאפורות ולמודלים, ואנחנו לא יודעים שאנחנו מכורים למטאפורות ומודלים. והרים הם לא הרים, ומים הם לא מים, זה בדיוק כמו שאתה הצגת את זה, איפה נגמרת התודעה ומתחילה המציאות? זאת אומרת, זה איזושהי חוויה מאוד אחתותית, שבה מודלים ותודעה, כשני דברים נפרדים, הם לא קיימים. אז הערים הם שוב ערים, ומים הם שוב מים, זה אנחנו חייבים לחזור למודלים, אבל אנחנו יודעים שזה מודלים. זאת אומרת, אין ברירה, זאת אומרת, חייבים לחזור מהמצב האחדותי הזה, לצלול לתוך המציאות הקשה והמורכבת שאנחנו נמצאים בה, ולאמץ איזה מודל, לאמץ איזה רעיון, לאמץ איזה קונספט שלפיו אנחנו פועלים, אלא רק אנחנו יודעים שזה קונספט.
הסיפור הזה הולך איתי הרבה שנים גם, ואני חושב שזה אחד הסיפורים הראשונים שקראתי עוד לפני שנכנס בי הווירוס, ואני חושב שיש כמה דרכים לראות את זה. אני כמעט בטוח שהחלק הראשון זה באמת שאדם מתנהג או רואה את המציאות רק על פי המודלים. זאת אומרת, אני מזכיר שיש משהו בגורמי הסבל שהבודיזם מאבחן אותו כהבחנה רפואית, נקרא לזה ככה, זה שאנחנו נאחזים במודלים האלה של התופעות, כאילו הן בעלות קיום עצמי נפרד וקבוע. קל מאוד לראות שאתה שואל מתי מתחיל ההר ונגמר המדרון, מתי מתחיל המדרון ונגמר ההר, מתי מתחיל העמק, ומתי זה למטה ומתי זה למעלה, כשיש למטה יש יותר למטה וכו' וכו'. ואז פתאום אנחנו תופסים, זה רק מוסכמות הדבר הזה, דוגן דרך אגב אמר, אני אמצא גם על פסגת הר, אני אמצא גם על הרכס. זאת אומרת, מערכת ההתייחסות. ואני חושב שהשלב הראשון היה שלב שהוא בחלקו תמים, וחלקו תפוס בתופעות. זה הר וזה מים, מים המים על ההר, ומים המים בתקופת המונזונים בכל דרום מזרח אסיה, שההר ספוג במים, והמים ספוגים בהר, ואתה לא יודע בדיוק מה, וחתיכות של הר זורמות אל המקונג ודברים כאלה. אז כן, החלק הראשון הוא חלק שבו אנחנו תפוסים במודלים, רואים את המציאות דרך המודלים וגם נאחזים בהם. ואז מגיעה מה שנקרא תלילת התארים. זאת אומרת, הלו, תראה, זה רק מודל. איפה הרכס ואיפה ההר ואיפה פסגתו ואיפה המדרון וכו'. ואז כשהוא למד, אז הוא למד גם את הערעור ואת ההפרחה. למד את ההפרחה לא כמהלך פילוסופי, אלא זה אפילו נשמט פתאום. והשלישי יכול להיות כל מיני דברים. אחד, זה מה שאתה אומר, נכון. זה הוא יגיד שזה הר, אבל הוא, זה הוא יבין שזה הצגה, ולא הצגה טובה או רעה, אבל הוא מבין שזה הצגה. האפשרות השנייה, לאפשרות השלישית, זה, אתה אוהב שירים, גם אני, אחד של ליבאי, ואחד של סנטוקה. ליבאי היה משורר סיני, מפורסם, תקופת טאנג, סנטוקה בין המאה ה-20, ליבאי יושב במדיטציה, מול הר ג'ינטונג, הוא אומר, רק ציפורים שט לקצה הרקיע. ענן בודד נמוג גם הוא. מביטים זה וזה, כלומר אני וההר, רק ההר נותר. עכשיו זה מקום שבו יש חוויה מסוימת, היא לא החוויה האולטימטיבית, אבל חוויה מסוימת שבה אני נעלם לעצמי, וההר נותר. זו חוויה מאוד יפה. האם זה הר שהוא קורא לו בשם, האם הוא אומר מה גובהו, או מה מגדלים עליו? לא בטוח, אבל... יש איזו חוויה של היספגות בהר, רק ההר נותר. זה סוג אחד. סנטוקה הגדיל לעשות לדעתי מכולם. הוא אמר, הר זה לא נושא לחקירה. הר זה מעשה אומנות. באורך רוח אני תואם את ההר. עכשיו, סנטוקה היה משורר נזיר זן, בין המאה ה-20, מתקופה מסוימת, נעשה נזיר זן בגיל 42, והלך בדרכים של יפן בהיקפים אדירים. כנראה כמו... היקף כדור הארץ. והשירים שלו הם כולם טעימה של ההר. זה הנקודות הקטנות, זה הסלע שעליו הוא יושב, זה המים שהוא שופך על עצמו בשביל להתרחץ. הוא היה נווד אמיתי, שקיבץ נדבות בשביל מה שמספיק לו לאותו יום. ובאורך רוח אני תואם את ההר, אף פעם לא שמעתי דבר כזה בשום שירה בעולם. אתה ברגע מסוים נמצא שם, יושב ליד מעיין, או דורך על עלים יבשים, ואתה נמצא באיזה קרחת יער, ואתה אומר הר? אבל זה הר, זה הר, זה פשוט הר. אני רואה שזה פשוט הר, זאת אומרת, לא מסתבך יותר. עכשיו, ואתה צודק, אני אחזור לפרשנות הראשונה שלך, אתה צודק. אם שאלו אותי אם זה הר או עמק, אני אגיד זה הר. אבל אני יושב עכשיו על סלע מסוים, כואב לי, אולי נזכר באיזה הר באים עליי, העלוקה נכנסה והיא התחילה למצוא אותי, כל מיני דברים כאלה. ואז זה לא הר, זה יער, זה מעיין, זה חוויה, זה התרוממות רוח, או זה עייפות, או זה הר, או די, כבר אין לי כוח, או מתי ייגמר, אתה מכיר את זה, שואלים על פסגה, ואתם רואים שיש עוד פסגה, אז בסדר, אז כל הדברים האלה הם הר, זה בסדר, הם הר. וזאת איזו התנסות יחידה, אולי יחידנית, ומה שאני אומר ברוחב ששם אותי תמיד במקום לא אישית, אלא גם כבן אדם, לא אכפת להר אם יקראו לו הר, או אם יקראו לו עמק, או אם יקראו לו מירון, או אם יקראו לו אברסט, ממש לא אכפת לו.
אז טוב, עם הטעימה הזאת מההר, אנחנו נסיים. תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה.
תודה.
עד כאן להתעורר להפעם. אני רוצה להודות למחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב על התמיכה, ליעל גולדפינגר היקרה מרדיו BGU, וכמובן לכם על ההזנה. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, לעשות פולו בספוטיפיי או אפל מיוזיק. אתם מוזמנים גם להצטרף לקהילה שלנו בפטריאן, שם תוכלו ליהנות מתכנים נוספים, הרצאות ומפגשים מזמינים לחברים בלבד. להשתמע.